טוב, שלום, שלום לכולם. אנחנו כבר ממש לקראת הסוף של היום השלישי פה בימי העיון. כבר חלקכם ודאי שמעתם לא מעט שיעורים בתנ"ך כאן בימי העיון בתנ"ך. אז אני אתחיל עם משהו קצת אחר, ואנחנו דרכו נגיע אלה הפרקים שלנו בתנ"ך. אני רוצה להתחיל עם איזשהו סיפור שמופיע בגמרא, סיפור שרבים מכם ודאי מכירים אותו, ואנחנו מכירים אותו כסיפור, ואחר כך אנחנו נראה איך זה קשור לפרקים בתנ"ך. הסיפור מופיע לכם בדפי המקורות בעמוד הראשון, הסיפור מהתלמוד הבבלי, יומא, דף סמכתת עמוד ב'. אני הבאתי כאן את הגמרא על פי אחד מכתבי היד, ולא כפי שהיא מופיעה בדפוסים הרגילים שלנו, בגלל איזשהו שינוי אחד בפסוק שפשוט, אני אעיר על זה בהמשך, אתם תבינו למה. הגמרא כאן בסוגיה מצטטת פסוק מספר נחמיה פרק ח', ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, והיא שואלת מהי גדול? למה, מה זה גדול? למה כתוב כאן שהוא ברך, מציינים פה שהוא ברך את השם האלוקים הגדול? למה דווקא מוסיפים פה את התואר גדול? אמר רב יוסף המערב שגידלו בשם המפורש. כלומר שעזרא פה כשהוא מברך את השם הוא אומר את השם המפורש. והדבר הזה קצת מפתיע, כי שם מפורש הוא שמור למצבים מסוימים ואולי מקום מסוים, תכף נראה, תכף הגמרא תתייחס לזה. אבל לפני כן מופיעה תשובה אחרת, רב גידל אמר, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. זאת אומרת, הגדול זה לא מתייחס לזה שהוא אמר את השם המפורש, אלא לאופן שהוא ברך ואמר ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. יכול להיות שהמין העולם ועד העולם קשור לגדול הזה, זו גם ברכה, זה גם נוסח של ברכה שהיו אומרים אותו במקדש, אנחנו יודעים במשנה במסכת ברכות בפרק האחרון, מדובר על זה שזה סוג של אופן שבו היו חותמים את הברכות במקדש, אנחנו יודעים גם במסכת תענית. בכל אופן זאת התשובה כאן של רב גידל, ועל זה שואל אביי, אמר לי אביי לרב דימי, ודילמה ושמה שגידלו בשם המפורש, זאת אומרת אולי הוא שואל למה הרב גידל לא מפרש כאן שהוא גידלו בשם המפורש כמו הפירוש הקודם. אמר לו אין אומרים שם המפורש בגבולים, הוא נמצא פה עזרא כפי שאנחנו תכף נראה בפרק מחוץ לבית המקדש עצמו, ולכן לא אומרים שם את השם המפורש. שואלת הגמרא, ולא? מה זאת אומרת לא אומרים? אנחנו יודעים שדווקא, כן, בדיוק מאותו פרק, והכתיב, והרי כתוב, ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, זה מאותו פרק ח' בנחמיה, ואמר רב גידל, אותו רב גידל עצמו דווקא אומר שם שגידלו בשם המפורש, יכול להיות שהוא דורש פה את המילה מגדל, ומדבר על כמו שהיה קודם, על גדול, אז כאן זה שגידלו בשם המפורש, בכל אופן הוא אומר את זה על עזרא, שוב, בזמן שעזרא לא נמצא במקדש. עונה הגמרא, הוראת שעה הייתה. אוקיי, נכון, יש כלל, בדרך כלל השם המפורש לא אמור להיאמר מחוץ למקדש, אבל הייתה הוראת שעה, היה איזשהו מצב מיוחד, מצב חירום אולי, תכף נראה, שבגללו עזרא כאן אומר את השם המפורש גם מחוץ למקדש. והגמרא מסבירה, דכתיב, מהי הוראת שעה? דכתיב, ויזעקו בקול גדול, אל השם אלוקיהם. יש פה איזו זעקה מאוד מאוד גדולה שהיא כבר מכניסה אותנו לאווירה של משהו קשה, איזשהו מצב חירום, מצב אולי קיצוני שזוקק איזו התייחסות מיוחדת, והדבר, הפסוק הזה גם נמצא בהמשך שם. ואז הגמרא מביאה סיפור על הזעקה הזאת כדי לפרש אותה, להסביר לנו מה הסיפור שעומד מאחורי הזעקה הזאת. מה הם אמרו, מה הם אמרו? אמר רב יהודה ויתאמר רבי יונתן, ביה ביה, כן, מה זה, זה מילים קצת מוזרות, איזושהי, כן, זה נשמע קצת יותר כמו איזה קריאות קרב כאלה או משהו כזה, אבל איזושהי זעקה כזאת אולי אפילו, מיצרא דעבודה זרה, מה שכואב להם שם, מה שגורם להם לזעוק, זה היצר שמסית את האדם לעבודה זרה. ואז מופיע פה עכשיו המשפטים הבאים בארמית, ואני תרגמתי לעברית בסוגריים המרובעות, אני אקרא את זה ישר מהעברית. לא זהו אותו יצר של עבודה זרה שהחריב את הבית, בית ראשון, ושרף את ההיכל, והרג את הצדיקים, והגלה את ישראל מארצם? כלום לא נתת לנו אותו כדי לקבל שכר, ואני כתבתי, הוספתי על המאבק בו, כן, היצר, אפשר לקבל שכר אם מצליחים להתמודד איתו, אבל מכיוון שהם בתחושה שאי אפשר להתמודד איתו, הם אומרים, לא אותו אנו רוצים, ולא את שכרו אנו רוצים, לא יהיו באינן ולא אגרי באינן, כן, אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את השכר, לא מדובשך ולא מיוקצך, תודה רבה, קח אותו בחזרה וניפטר ממנו. כלומר, הם נמצאים בתחושה, אנחנו מדברים פה על אנשים שנמצאים בירושלים או בארץ ישראל בימי שיבת ציון, כאשר חוזרים מהגלות בבבל, ובונים מחדש את בית המקדש, את בית שני, ופתאום הם מרגישים במצוקה מאוד מאוד גדולה, כי הם אומרים, בית ראשון חרב, הרי עדיין קיימים בינינו אנשים שראו את החורבן הזה, והוא חרב בגלל, בעיקר בגלל עבודה זרה. אנחנו יודעים שחזל מדברים על שלושה חטאים, אבל החטא המרכזי הוא ודאי עבודה זרה, מי שקורא בכל הנביאים. ומכיוון שהיצר הזה לעבוד עבודה זרה עדיין קיים במלוא עוצמתו, אז מה הקטע? מה אנחנו בונים פה מחדש את הבית, הוא רק יחרב באותה מידה ובאותה צורה. מה הטעם בכל הדבר הזה? והם רוצים לפתור את הבעיה הזאת, אז אני ממשיך לקרוא, כתוב כאן שוב בארמית, אני אקרא בעברית, בשורה שמתחת, הושיבו תענית שלושה ימים, וביקשו רחמים, שקדוש ברוך הוא ירחם, ויפתור אותם מהיצר הזה. נפל להם פתק מהשמיים שכתוב בו אמת, אוקיי? וזה פרט מעניין בסיפור שצריך עוד להסביר אותו ולפרש אותו. הגמרא עצמה מביאה כאן פרשנות, אבל תשימו לב שזו פרשנות שהיא כאילו בסוג של מאמר מוסגר בתוך הסיפור, ויכול להיות שיהיה אפשר להציע גם פירוש אחר לדבר הזה. אמר רבי חנינא, שמע מינה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. זו הפרשנות שמובאת כאן בגמרא. אני לא אתעכב על זה כרגע, אלא נמשיך ונחזור לזה. ואז, שוב אני קורא פה בעברית, בסוגריים, יצא כגור אריה של אש מבית קודשי הקודשים. יוצא איזה יצור כזה שנראה כמו גור אריה שעשוי מאש, מקודש הקודשים הוא יוצא. אמר להם הנביא, אמר לו נביא, אמר להם הנביא, זהו, כן, היינו הוא, זהו, זה היצר. דכתיב, ויאמר זאת הרשעה, בהדה, ואני שוב אדלג פה לעברית, הם רודפים אחריו, או, הנה היצר שרצינו להיפטר ממנו, בוא נתפוס אותו. בזמן שתפסו אותו, נשמטה ממנו שערה, כן, בהתחלה הם תפסו אותו כנראה בשערות, ויצאת, נתלשה ממנו שערה, כולנו יודעים כמה זה כואב, אז גם לו זה כאב, ואז הוא צועק, זרק קול, כן, הוא יצא ממנו קול מאוד חזק, הלך קולו בארבע עמות פרסה, יצא צעקה כל כך חזקה מהיצור הזה, מהיצר הזה, מהחיה הזאת, וזה ממש יצר איזה קול כל כך חזק וקשה, והם נבהלו נורא. אמרו, שוב אני בעברית פה בסוגריים, אמרו, כיצד נעשה? נהרגהו? יזרוק את קולו ויחריב את העולם? אם דבר כזה קורה אחרי ששערה אחת נתלשה לו, אז אם נהרוג אותו, אז בכלל הוא יצווח בצורה כזאת, שזה פשוט יחריב את העולם. אמר להם הנביא, השליחו בדוד, וכסו אותו, צריך להיות כסו אותו, סליחה על ההקלדה פה, וכסו אותו באופרת, שאופרת שואבת את הכל, זאת אומרת, את המכסה, לשים על זה מכסה של אופרת, שתחזיק את הכל שלו בפנים, שגם אם הוא צועק לא נשמע את זה, ולא יחריב את העולם, והדליקו אש מתחתיו ושרפו הוא. אוקיי, הדבר הזה, זה הסיפור. כאן, שוב אני אמרתי שהבאתי את זה מכתב היד, בגלל שחלק מהפרטים טיפ-טיפה שונים, בעיקר התכוונתי לפסוק, והזעקו בקול גדול על השם אלוקיהם, שכנראה השתבש במהלך הדורות ובגמרות, אם תפתחו ביום בדף סמכתת עמוד ב', הפסוק הזה כתוב קצת אחרת, כתוב ויצעקו, ובקיצור פסוק שלא נמצא. הפסוק הזה זה הפסוק המקורי כנראה, והוא נמצא כאן בספר נחמיה. זה חלק ראשון של הסיפור, אבל יש לו עוד חלק. אמרי, הם אמרו, מכיוון שאנחנו כבר על הסוס, אנחנו כבר מצליחים פה עם היצרים, הועיל ואת רצוני, לבקש רחמים על יצר העבירה, והעבירה כאן הכוונה לעריות, כן, על היצר של העריות. נמסר בידיהם, אז גם אותו מסרו בידיהם, קלעו אותו 3 ימים, אבל אז הם ראו שיש לנו בעיה, חיפשו ביצה לחולה ולא מצאו. אם אנחנו פוגעים ביצר של העריות, אז יש לנו, אין פריון בעולם ואין המשכיות לעולם, ולכן זאת בעיה. אז הם רצו לעשות פתרון ביניים. אמרו, נושיב אותו אצלנו בחציו, זאת אומרת, בוא נחסל אותו ככה חצי כוח, ונשאיר אותו בחצי מעוצמתו. עונה הגמרא, מהשמיים לא נותנים אפשרות של חצי, זה לא, אי אפשר לעשות. זה או הכל או לא כלום, או כמעט הכל לפחות. מה הם כן עשו? עברו את עיניו, וזה הועיל שאדם לא מתגרה בקרובתו. אוקיי, זה בעצם סוף הסיפור. אתם לא צריכים להפוך, כי כרגע אנחנו נשארים כאן בסיפור הזה, וזה כאן סוף הסיפור. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור, אני מניח שלחלקכם הוא ממש ידוע, אצל חלקכם אולי אפילו ממש לעוס, הגננת סיפרה אותו, ואחר כך המורה של כיתה ג' והמחנכים ב... תיכון והרבנים או הרמיות במדרשה או מה שזה לא יהיה, אבל אני חושב ש, כלומר, כל השנים כשהכרתי את הסיפור, אני מכיר אותו בתור, מבחינת המסר שלו, מה הסיפור הזה בא לספר, באופן הכי פשוט, זה מהסיפורים שבאים להסביר איזושהי תופעה היסטורית, אוקיי, שאנחנו מכירים אותה. אנחנו יודעים שבית שני מאוד שונה מבית ראשון, בכך שבאמת לא עבדו שם עבודה זרה באופן משמעותי. מה שהיה עניין כל כך מרכזי בבית ראשון, שכל הנביאים צועקים על זה, ובכל הדורות הם חוטאים בזה, והם חוזרים ולא חוזרים, בית שני, פתאום פוף, הדבר הזה נעלם, המצב משתנה, ומה שהיה כזה אישו משמעותי בבית ראשון, בבית שני, זה נון אישו. יש פה ושם, כן, עכשיו, זה נכון שהסביבה התרבותית גם השתנתה, זה לא אותם עמים בדיוק ולא אותם תרבויות, אבל גם התרבויות שהיו מסביב בזמן בית שני, היה שם מספיק, הייתה שם מספיק עבודה זרה לעבוד אותה, אצל היוונים לא היה חסר, והרומאים, כן, זה לא שפתאום אין עבודה זרה בעולם, זה לא שהם קפצו לתקופתנו או משהו כזה. אז לפעמים זה מעורר שאלה, מה יוצר את השינוי הזה? ו... בדרך כלל מפרשים את הסיפור הזה כאיזשהו סיפור שבא לענות על השאלה הזאת, להסביר, כמובן זה סיפור אגדי, זה לא דווקא סיפור היסטורי, איזשהו ניסיון להסביר את התהליך הזה, שלפחות לשים עליו את האצבע, שקרה פה משהו, ולהגיד, אוקיי, מה, איך קרה הדבר הזה פתאום, אז נותנים פה, מספרים פה את הסיפור הזה. אבל אני רוצה לקרוא את הסיפור הזה קריאה אחרת. והקריאה האחרת של הסיפור הזה התאפשרה כשאני בעצם שמתי לב שהסיפור הזה לא עומד בפני עצמו כסיפור, אלא בעצם הוא סוג של מדרש. הסיפור הזה לא, הוא לא רק סיפור, מה זאת אומרת שהוא מדרש? הוא בעצם מחובר לפסוקים מסוימים, הוא מחובר לקטע מסוים בתנ"ך, והסיפור הזה כמדרש, יש לו איזו תקשורת מסוימת עם הפסוקים. ואם אנחנו נקרא אותו כמדרש על הפסוקים, אני חושב שזה יפתח לנו פתח חדש לגמרי, קריאה חדשה לגמרי של הסיפור ושל מה שהוא בעצם בא לספר לנו. המדרש, הסיפור הזה קשור, זה כבר ראינו, שגם בגמרא הוא מובא בהמשך לזה שהגמרא מצטטת פסוקים מנחמיה פרק ח' ופרק ט', ואני רוצה שנקרא את הפסוקים בפנים, אוקיי, ונראה מה ההקשר כאן, ואז ננסה להבין. עד שאתם פותחים, אוקיי, בנחמיה פרק ח', אני רק רוצה להגיד שהקריאה של הסיפור הזה כמדרש היא דבר, סליחה, היא דבר מאוד משמעותי, כי הדרך שבה חז"ל קוראים את התנ"ך במדרש היא כמובן לא הדרך של הפשט, שזה אולי מה שמדברים פה ברוב השיעורים, אבל הרבה פעמים אנחנו מגלים שכשחז"ל קוראים את זה במדרש והסיפור שלהם במדרש נראה מאוד מאוד שונה מהסיפור בפשט של התנ"ך, בעצם אנחנו מגלים שאם אנחנו נקרא בתנ"ך עצמו קריאה יותר רחבה, עם פרספקטיבה יותר גדולה, אנחנו נראה שחז"ל בעצם מכוונים למשהו שהתנ"ך בעצמו כבר רומז אליו, רק צריך לפעמים לצרף כמה חלקים ביחד, כמה סיפורים ביחד, ולראות את הסיפור שחז"ל מספרים. עכשיו בואו נקרא את הסיפור אצלנו. אז הסיפור מופיע, נחמיה פרק ח', למעשה אני אתחיל אפילו פסוק אחד לפני, ויגע החודש השביעי, אוקיי, חודש תשרי, ובני ישראל בעריהם. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, כן, ביום אחד לחודש השביעי, כלומר בראש השנה. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, כן, זוכרים, זה אחד הפסוקים שהסוגיה הביאה. ויעמוד אצלו מתיתיה ושמה, כן, יש פה רשימה שלמה של אנשים שעומדים משני הצדדים שלו. אני מדלג לפסוק ה', ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, כן, זה הפסוק שממנו פתחה הסוגיה שלנו, ואני מדלג עוד טיפה, החצי השני של פסוק ז', והלוויים מבינים את העם לתורה והעם הלומדם, ואז פסוק ח', ויקראו וספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא, כן, ביטויים מעניינים לגבי איך שהם קראו שם שצריך להבין אותם. ויומר נחמיה הוא התרשתה ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. כן, למה הם בוכים? כי הם חלקם שומעים פעם ראשונה ומבינים שבעצם הם רחוקים מאוד מלעמוד בציפיות האלה של המצוות של התורה, חלקם היו מנותקים ממנה בגלות בבל או משהו כזה, ולכן הם בוכים, ואומרים להם, טוב, היום חג, אל תבכו, תלכו לחגוג, ועוד יהיה זמן לבכי, אל תדאגו, נחכה לאחרי החגים, כמו שאומרים אצלנו. עוד לפני אחרי החגים, הם מגלים, אני מדלג פה לפסוק י"ד, וימצאו כתוב בתורה, אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי, כן, חג הסוכות, שצריך לעשות סוכות, אז הם מתארגנים ומביאים חומרים מהצומח ועושים להם סוכות, וחוגגים את חג הסוכות, ואז מגיע כמובן, כמו בכל שנה, כמו שאנחנו מכירים באמת אחרי החגים, וזה כבר פרק ט'. פרק ט' אומר, ויום 24 לחודש הזה, נאספו בני ישראל בצום, ובשקים ואדמה עליהם, זאת אומרת, כי הם מבינים את גודל הפער בין מה שכתוב בתורה, שהם פתאום מגלים את זה, לבין איפה שהם נמצאים. ואחד הדברים, כידוע, היה נישואי תערובת, ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר, ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם, ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת אדוני אלוהיהם רביעית היום ורביעית מתוודים ומשתחווים לאדוני אלוהיהם. וחלק מהמעמד הזה, אני קורא בפסוק הבא, ויקום על מעלה הלווים ישוע ובני קדמיאל שבניה בוני שרביה בני חנני ויזעקו בקול גדול אל אדוני אלוהיהם. כן, הנה הפסוק שלנו, הזעקה. הזעקה קשורה במעמד הזה שהוא בעצם המשך של המעמד הראשון, רק עזרא ונחמיה קטעו את המעמד שם כי לא רצו בחג, בראש השנה, להיכנס לחלק הקשה הזה של הבכי והבידוי וכל הדבר הזה, והם חוזרים לזה עכשיו, אבל בעצם זה המשך של מעמד אחד, והם אומרים פה, הם פותחים פה ואומרים פה נאום מאוד מאוד ארוך, שבו הם מספרים את כל תולדות עם ישראל עד אותו זמן, מיציאת מצרים, מאברהם למעשה, כן, הפסוקים שאנחנו מכירים מפסוקי דזמרה, פסוק זין, אתה הוא אדוני האלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מרוכזים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבון מלפניך וחרות עמו הברית וכולי. אני קופץ לפסוק י' ותיתן אותות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו, פסוק י' והים בקעת לפניהם, קריאת הים, פסוק י' ב' ובעמוד ענן ונחיתם יומם ובעמוד אש לילה להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה. תכף נבין מה המטרה של כל הסקירה ההיסטורית הזאת. בעצם מספרים פה את כל הדברים הטובים והחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל. הוא ממשיך פה ואומר, ועל הר סיני, פסוק י' ג', ועל הר סיני ירדת, ודבר עם העם מהשמיים, ותתן להם משפטים ישרים, ותורות אמת, חוקים ומצוות טובים, ואת שבת קודשך הודעת להם, מצוות וחוקים ותורה, ציווית להם ביד משה עבדך, ולחם משמיים נתת להם לרעבם, ומים מסלע הוצאת להם לצמאם, ותאמר להם לבוא לרשת את הארץ אשר נשאת את ידך לתת להם. אם מישהו ככה לא עקב עד עכשיו, אני קראתי קצת מהר. בקיצור, כל תולדות עם ישראל מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ ישראל, כל החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם, כשהמטרה היא להגיע לדבר הזה, זה כל זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. ומה אנחנו עשינו? והם ואבותינו הזידו, פסוק י"ז, ויקשו את עורפם ולא שומעו אל מצוותיך, וימאנו לשמוע, וכאן מגיע פירוט שלם של כל החטאים בכל הדורות. כל פעם עם ישראל, אתם מתכירים את זה כמו הסיפור בספר שופטים, כל פעם עם ישראל חוטא, והקדוש ברוך הוא מעניש אותם, ואז הם צועקים, והוא מציל אותם, והוא חוזר אליהם, ואז שוב פעם הם נרגעים, הם רואים שהמצב בסדר, ואז הם שוב פעם חוטאים, איזו מחזוריות שלמה כזאת, שמתוארת פה ממש כמו במקומות מסוימים בספר שופטים. כשבסופו של דבר, לאן הנאום הזה הולך? לאן כל הדבר הזה הולך? הוא הולך לסוף הפרק, אני אדלג איתכם כדי שאם נקרא פה את הכל אז אנחנו נהיה פה עד מחר, ואני מדלג איתכם ממש לסוף, פסוק למד ה', אולי, סליחה, אולי נתחיל מפסוק למד ג', יש פה איזה צידוק הדין, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו, ואת מלאכינו, שרינו, כהנינו ואבותינו לא עשו תורתך, ולא הקשיבו אל מצוותיך או לדבותיך אשר הידות בהם, והם במלכותם, ובטובך הרב אשר נתת להם, ובארץ הרחבה והשמנה אשר נתת לפניהם לא עבדוך, ולא שבו ממעל אליהם הרעים. הנה אנחנו היום עבדים, עבדים לעמים אחרים. זאת אומרת, הם מדברים פה על המעמד הקשה שלהם, שאומנם ישיבת ציון וחזרו לפה, אבל המצב הוא מאוד מאוד קשה. אין עצמאות ואין איזושהי רווחה כלכלית, אלא המצוקה שלהם בימי ישיבת ציון הייתה לא קטנה פה בארץ ישראל. סליחה, כל פעם זה נלחץ לי. הנה אנחנו היום עבדים, והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה. ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטותינו, ועל גביעותינו מושלים, ובבהמתנו כרצונם, ובצרה גדולה אנחנו. אבל הצרה הזאת אנחנו לא מתלוננים עליה, אלא מצדיקים אותה. אנחנו מבינים שלאורך כל ההיסטוריה אנחנו, העם שלנו חטא, אבותינו חטאו, כמו שאנחנו נקרא עוד כמה ימים, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו בעצם סובלים את האבונות. ובכל זאת, פסוק א' בפרק י', אנחנו קורטים אמנה וחותמים, ועל החתום שרינו, לוויינו, כהנינו, ועל החתומים נחמיה, תרשת וכו' וכו'. זאת אומרת, קורטים פה אמנה, קורטים פה ברית, שאומרת אנחנו מצדיקים עלינו את הדין, גם כל מה שקרה עד עכשיו וגם מה שקורה עכשיו, אנחנו קורטים פה איזושהי ברית חדשה. ואנחנו בעצם מתחייבים מחדש להיות נאמנים למצוות התורה. טוב, מה הקשר בין כל זה לבין הסיפור בגמרא? הסיפור בגמרא דיבר על חטא מאוד ספציפי, עבודה זרה. תראו, אני דילגתי קצת בקריאה, אבל דווקא לא בולט פה מאוד החטא של עבודה זרה. מוזכרים פה כל מיני חטאים, מוזכר במדבר שהם מרדו בקדוש ברוך הוא, זה חוץ מחטא העגל. לא היה שם כך עבודה זרה, שהם רצו לחזור למצרים בכל מיני הזדמנויות, ומוזכרים פה באופן כללי מאוד החטאים, ולא, אין פה דגש דווקא על החטא של עבודה זרה. אז איך הסיפור שלנו מתקשר לכל הדבר הזה? אז אנחנו, כדי להבין את זה, אני חושב שצריך לחזור אל הסיפור ולקרוא אותו, אני לא אקרא אותו שוב בפנים, אבל לנסות להבין יותר לעומק מה הוא אומר. בסיפור ראינו שיש שני חלקים. חלק אחד מדבר על יצר של עבודה זרה, שהם השמידו אותו, והחלק השני מדבר על היצר של עריות, שהם רצו להשמיד אותו, אבל הם ראו שזה בלתי אפשרי, ובחלק הזה בעצם הם למדו משהו על היצר הזה של העריות. מה שהם לומדים בחלק הזה על היצר של העריות, זה שהיצר הזה יש לו שתי פנים. כן, מצד אחד, הדבר הזה מוביל לחטא. היצר של העריות ודאי יוצר, מוביל לכל מיני מעשים קשים ולחטאים. אבל מצד שני הוא נורא נחוץ בעולם, בגלל שהוא גם זה שמאפשר את הפריון. היצר קשור ביצירה, והפריון וההתקדמות וההתפתחות של העולם, המשכיות של העולם, קשורה בזה שהיצר הזה דווקא יהיה קיים, ולכן לא נכון להיפטר ממנו. אז יש פה שני פנים ליצר הזה. עכשיו, מכיוון שהסיפור מורכב משני חלקים, והמוקד העיקרי שלו הוא בחלק של העבודה זרה, אבל הוא מביא גם את החלק מיצר העריות, ויש הקבלה מסוימת בין שני החלקים האלה, אני רוצה להשליך את הדואליות הזאת, את שתי הפנים האלה של היצר של העריות, ולהגיד שהסיפור בעצם מתכוון שגם היצר של עבודה זרה יש לו בעצם שתי פנים. וכאן צריך לשים לב לנקודה מאוד מעניינת בסיפור. אותו יצור, אותה חיה, הגור אריה הזה של אש, שבעצם מייצג את היצר של עבודה זרה, נכון? ואותו הם תופסים ואותו הם שורפים בסופו של דבר. דרך אגב, זה שזה מתואר כמין יצור כזה, חז"ל כאן בעצם מתכתבים עם דברים שנכתבו בספרים שנכתבו לא על ידי חז"ל, בימי בית שני. יש ספרים, מה שאנחנו קוראים היום הספרים החיצוניים, שנכתבו בימי בית שני על ידי יהודים, אבל לא בחוגים של חז"ל, שיש בהם כל מיני מיתולוגיות כאלה, שמתוארים בהם כל מיני יצורים כאלה של מלאכים, חלק מתבסס על הפרקים הראשונים בספר בראשית, אם אתם זוכרים שם את בני האלוהים וכל מיני מלאכים כאלה, יצורים שמימיים כאלה שיורדים לארץ, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, והטובים פחות עושים פה בלגן, ובסופו של דבר, באופן ספציפי, אחד מהם גם תופסים אותו שם, יש שם תיאור ספרים כמו ספר חנוך, אם מישהו שמע על זה פעם, מהספרים החיצוניים שנכתבו בימי בית שני. באיזשהו שלב תופסים אותו שם, לוקחים אותו למדבר, מקבלים הוראה לא זוכר, המלאך גבריאל או מיכאל, ולוקחים אותו למדבר, ויש פה תיאור מאוד דומה על איך שסוגרים אותו בתוך איזה דבר ומחלים אותו בצורה הזאת, באופן דומה קצת לתיאור פה. חז"ל קצת משתמשים בתיאור הזה של הכוחות הדמוניים האלה, אם נקרא לזה ככה, היצורים הדמוניים האלה, כיצור שמייצג פה את היצר. אבל הדבר המוזר, אני חושב שנורא בולט לעין שקוראים, שהיצור הזה יוצא מקודש הקודשים. מה הוא עושה שם בקודש הקודשים? אז יש מי שיאמר, טוב, העבודה זרה הייתה כל כך נוראית שהיא חדרה גם לקודש הקודשים, כן, אנחנו רואים את זה לפעמים בבית ראשון, אבל אני לא בטוח שזה התיאור פה. אני חושב שהוא מתואר כיוצא מקודש הקודשים. כשאנחנו קוראים את התיאור הזה, זה גם מזכיר לנו משהו שהיה בקודש הקודשים. זה קצת מזכיר את הקרובים, או את המרכבה של יחזקאל, שיש בה גם דמות של אריה. ואריה של אש אצל חז"ל מופיע כדימוי בגמרא באותה מסכת, במסכת יומא, לאש שהייתה על המזבח בבית ראשון. האש ירדה מהשמיים והייתה על המזבח בבית ראשון, לעומת בית שני שלא הייתה אש כזאת. כלומר, היצור הזה, גור אריה של אש שיוצא מקודש הקודשים, הוא כנראה איזשהו יצור שיש לו גם כן שתי פנים. מצד אחד זה היצר, זה הדחף הזה לעבודה זרה, אבל הדחף הזה כנראה הוא דחף מאוד ראשוני. אבל שכמו היצר של העריות אפשר לקחת אותו לשני כיוונים שונים. הוא יכול ללכת לכיוון של חטא ולהסיט את האדם לחטוא. והוא יכול, אם הוא הולך לכיוון הנכון ולמקום הנכון, ללכת לכיוון של קודש. כלומר, אותו יצר, אותה תשוקה לעבוד עבודה זרה, היא תשוקה שבבית ראשון גם העוצמה שלה הייתה גם בתשוקה לעבוד את השם. יש כאן איזה כוח מאוד מאוד חזק, שהוא זה שדחף אותם גם לעבוד עבודה זרה, איזה יצר פולחן כזה, תשוקה כזאת לפולחן. וכשאנחנו, כשבני ישראל אז מחסלים אותו, אז מצד שני הם גם מאבדים משהו. לחיסול הזה של היצר של העבודה זרה, יש כנראה גם איזשהו מחיר. משהו בעבודת השם אולי גם כן חסר במצב הזה. והדבר הזה אולי קשור לכל המצב שהיה בבית שני, שאנחנו יודעים שהנוכחות של הקדוש ברוך הוא, של השכינה, היא לא אותה נוכחות שיש בבית ראשון. אין ארון וקרובים בקודש הקודשים. וזה לא במקרה כנראה, זאת אומרת זה לא רק כנראה במקרה כי זה הלך לאיבוד והם לא מוצאים את זה, אלא יש פה משהו מהותי שקשור באופן העבודה להשם בבית שני. משהו שהוא אולי מופשט יותר, שהוא בלי הדבר הזה, אבל הנוכחות גם פחות מורגשת, וכל מיני הבדלים אחרים שהגמרא מונה בין הבתים. ואני חושב שהסיפור בא לדבר איתנו באמת, לא רק בא לתאר איזה, להסביר איזה תופעה היסטורית כזאת שלא עובדים עבודה זרה בבית שני, אלא הוא בא לתאר את המציאות הדתית שיש לה שתי פנים. מה, טוב, עדיין, אז מה כל זה קשור למה שקראנו בעזרה? כאן, הנה עוד טעות שאנחנו עושים הרבה פעמים, כשאנחנו קוראים סיפור בחז"ל, אנחנו נעצרים בתוך הסיפור ולא קוראים את ההקשר הרחב שלו בתוך הגמרא. אז אני רוצה עוד טיפה להמשיך איתכם בתוך הגמרא שם ולראות איך זה מתפתח. תסתכלו כאן, תהפכו לעמוד השני. וכאן ממשיך הדיון שהתחיל קודם, לפני הסיפור, על הפסוק את השם האלוקים הגדול. והגמרא פה אומרת במערבה, כלומר בארץ ישראל, זה התלמוד הבבלי שנכתב בבבל, בארץ ישראל שנמצאת במערב, מה תנו אחי, הם שנו בצורה כזאת. רב גידל אמר, סליחה שזה קפץ בשורה, גדול, שעזרה מברך את השם האלוקים הגדול, שגידלו בשם המפורש. דווקא כאן הדעה הזאת מיוחסת לרב גידל, בניגוד למסורת הבבלית שהופיע קודם. ורב מתנה אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא, שזה פסוק שמופיע גם כן בהמשך בנחמיה פרק ת', כלומר, כשעזרה מברך את השם האלוקים הגדול, הוא בעצם משתמש בכל הכינויים האלה, האל הגדול, הגיבור והנורא. למה זה משמעותי? כי היא אומרת הגמרא, והדר רב מתנה, מה שאמר רב מתנה, מתיה לרבי יהושע בן לוי, זה מגיע, זה מחבר אותנו לרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי. למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. אגב, הסיפור הזה שמופיע כאן בתלמוד הבבלי, מופיע בגרסה טיפה אחרת בתלמוד הירושלמי. הבאתי את זה למטה, לא נראה לי שנספיק לקרוא את זה, אבל כאן בירושלמי הניסוח הוא שהחזירו הגדולה ליושנה, כן? וזה מסביר את השם הגדולה יותר טוב. אבל גם בבבלי שהחזירו עטרה ליושנה. למה? אתה משה. בא משה, אמר האל הגדול הגיבור והנורא. בספר דברים, משה אומר את כל הכינויים האלה, ואנחנו יודעים, זה לא סתם רק אמירה בנאום שלו, אלא גם נקבע לנו בתפילה, כן? בתפילת 18, בברכה הראשונה, האל הגדול, הגיבור והנורא, כך אנחנו אומרים כל יום. אבל, בהמשך, עתה ירמיה, בא ירמיה, ואמר, ירמיהו הנביא חי במציאות של החורבן, רואה לנגד עיניו את החורבן ואת כל הצרות, ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותיו. איך אפשר לקרוא לו נורא? נורא זה אמור להיות משהו שמטיל גם איזשהו אימה ופחד על העמים, הבית שלו, בית המקדש, והם מסתובבים שם, הגויים שם ועושים מה שהם רוצים, כשבדרך כלל אנחנו יודעים שהזר הקרב יומת, ויהיה נורא אותה, ולכן לא אמר נורא. ירמיהו משמיט את הביטוי, את המילה נורא, וזה מבוסס על פסוק בספר ירמיהו, שברוב אומר, האל הגדול והגיבור, לא אומר את המילה נורא. עתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו, לא אמר גיבור. כן, דניאל חי בבבל, בתוך כל הצרות של הגלות שם, אם הנוכרים יכולים ככה להתאמר בבני ישראל, אז איפה הגבורה של הקדוש ברוך הוא שהוא אמור להציל אותם? אז לכן הוא משמיט את המילה גיבור, ואנחנו יודעים שזה מבוסס על פסוק בדניאל, שאומר האל הגדול והנורא, בלי המילה גיבור. אבל אז מגיעים אנשי כנסת הגדולה, בתחילת בית שני, עתו אינו ואמרו, באו הם ואמרו, עד רבה. עכשיו, הם הולכים להחזיר את המילים הגיבור והנורא לנוסח, והם אומרים על המילה גיבור, עד רבה, זוהי גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים. ואלו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. זאת אומרת, הם אומרים, אפשר להגיד גיבור, אנחנו כן אומרים גיבור, בגלל שיש פה סוג של גבורה, כמו שחזל אומרים בפרקי אבות, איזהו גיבור שכובש את יצרו. זה שהקדוש ברוך הוא לא מגיב אל הגויים, אל כל החורבן של המקדש, הגויים שמחריבים את המקדש, זה בגלל שהוא כובש את יצרו. זו גם גבורה, אז אנחנו נגיד גיבור, וגם נורא. בסופו של דבר, נכון שעם ישראל נורא סובל בגלות, אבל אם לא היה איזושהי נוראות של הקדוש ברוך הוא, אז עם ישראל לא היה שורד בכלל את כל הדבר הזה, וזה שהוא בכלל ממשיך להתקיים, זה כן שכנראה איזשהו אלמנט פה של נוראות, והם החזירו את המילה נורא. אבל אז שואלת את זה הגמרא על הנביאים, על ירמיהו ודניאל, דניאל לא בדיוק נביא, אבל ורבנן, כן, הם מתייחסים אליהם כבר כחכמים, הכי עבדי הכי, איך הם עשו כך? ועקרו תקנה שתיקן משה. משה אמר, האל הגדול הגיבור והנורא, איך הם מרשים לעצמם להשמיט פה מילים? אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. כן, הם עומדים מול הקדוש ברוך הוא בצורה אותנטית, בצורה אמיתית, הם מרגישים שהמציאות לא מאפשרת להם מה שהם חווים, לא מאפשר להגיד גיבור, ירמיהו, או נורא, דניאל, ומשמיטים את המילה כי הם רוצים לעמוד בצורה אמיתית, הקדוש ברוך הוא אמיתי, אנחנו לא יכולים לשקר כשאנחנו עומדים מולו. וכאן הסיפור מסתיים. אבל זה משאיר אותנו אם ככה, עם שאלה, אנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת, אם ירמיהו ודניאל משמיטים את המילים בגלל האותנטיות, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמיתי, אז מה קרה? הוא הפסיק להיות אמיתי? מה עם אנשי כנסת הגדולה? איך הם מחזירים את המילים האלה? כאן אפשר לענות שתי תשובות. תשובה אחת שבדרך כלל עונים אותה, שהמציאות השתנתה. אנשי כנסת הגדולה, בתחילת בית שני, רק לי חם פה שזה, יש פה בעיה עם המזגן, אה? טוב, מצטער, אני... אנשי כנסת הגדולה חיים כבר במציאות של שיבת ציון, שבנו כבר מחדש את הבית השני, ואומנם הם יודעים וזוכרים את החורבן, ואולי הראשונים שבהם, תלוי באיזה תקופה בדיוק הם היו, עוד ראו את החורבן לנגד עיניהם ואת הגלות חוו, אבל זה כבר פרספקטיבה אחרת. ירמיהו נמצא בתוך החורבן ממש, וכאן כל החוויה שלו היא חוויה של חורבן, של בית השם שמחולל, והקדוש ברוך הוא לא מגיב בתוך ביתו, והוא לא יכול להגיד גיבור, או דניאל לא יכול להגיד נורא. אנשי הכנסת הגדולה כבר יש להם פרספקטיבה היסטורית יותר רחבה, הם נמצאים במצב כבר אחר, וזה קצת מזכיר את התקופה שלנו אולי, כן? ברור שאנחנו מכירים היטב, אולי חלק מהיושבים פה מכלי ראשון, או מחוויה ממש, חלק מכלי שני או דור שלישי, את השואה, עם כל הנוראות שלה. ועדיין מי שיושב פה היום, בלי לבטל שום דבר מהנוראות חלילה של השואה, מי שיושב היום ברור שהוא גם רואה פרספקטיבה מסוימת, היסטורית, של כמו שהשואה אולי במהלך ההיסטוריה היהודית היא אולי האירוע הנורא ביותר, המצב הקשה ביותר שעם ישראל היה קיים בו, אז אנחנו פה ברוך השם במציאות אולי הטובה ביותר מזה הרבה מאוד שנים. שעם ישראל היה בו, ולכן הפרספקטיבה משתנה. והדבר הזה מאפשר לאנשי הכנסת הגדולה באמת להחזיר את הכינויים האלה שירמיהו ודניאל משמיטים. אז זאת אפשרות אחת. אני חושב שיש פה אפשרות אחרת, והיא נובעת מאיך שהתלמוד הבבלי מציג את זה, והדבר הזה לא מופיע כך בירושלמי, זה ממש, התלמוד הבבלי מסדר את הסיפור בצורה הזאת, באופן שמבחין הבחנה מאוד ברורה בין ירמיהו ודניאל מצד אחד לאנשי כנסת הגדולה מהצד השני. ירמיהו ודניאל חיים מציאות אחת, היא מציאות של בית ראשון, אנשי כנסת הגדולה חיים במציאות אחרת של בית שני. מה מייחד את המציאות הזאת? אז מה עושים אנשי הכנסת הגדולה? הם לוקחים את המילה גיבור, בואו נשתמש במילה גיבור פה. ירמיהו אומר, אני קורא את המילה גיבור, ואני יודע מה זה גיבור. גיבור זה שהוא אמור להגיב כשפוגעים בו, פוגעים בבית שלו, והוא לא מגיב, אז הוא לא גיבור, אני לא יכול להגיד עכשיו גיבור. בסיטואציה הספציפית הזאת הוא לא מתגלה בגבורתו, נגיד את זה ככה. באים אנשי כנסת הגדולה, לוקחים את אותה מילה, אבל מה הם עושים? הם נותנים לה פרשנות אחרת. הם אומרים, גיבור יכול להיות עוד דבר, נכון? גיבור זה לא רק מה שאותו הגבורה שאנחנו מכירים, קוראים את המילה איזושהי קריאה, אולי אפילו קריאה מהפכת, אפשר לקרוא לזה, הפוך מהמובן מאליו של המילה הזאת. הגיבור הרגיל כובש את העולם. הם מציעים שהגיבור יכול גם לכבוש את עצמו, גם זה גיבור, אם הוא עוצר את עצמו, אם הוא מגביל את עצמו, זה גם כן גיבור. מה זה הקריאה הזאת? זה קריאה, בעצם אפשר לקרוא לזה איזושהי קריאת עומק מסוימת. אולי אפילו הייתי אומר שהם עושים פה מדרש על המילה הזאת גיבור. הפשט שלה אולי כמו שירמיהו אומר, אבל אם תרצו מדרש ואם תרצו איזושהי קריאת עומק, אבל כשאני אומר, כשאמרתי שהם מתבוננים במילה ומפרשים אותה, כבר אמרתי פעילות אנושית. האדם כאן מתבונן, הוא מפרש, הוא יוצר פרשנות, יש פה יצירתיות. מדרש זה ודאי סוג של יצירתיות אנושית, או במילים אחרות אפשר להגיד יש פה מעבר לתורה שבעל פה. התורה שבעל פה שמתפתחת החל מימי בית ראשון, בית שני סליחה, היא השותפות של האדם, היכולת שלו לקחת, לפרש בצורה יצירתית. חז"ל מפרשים את הפסוקים, מדרשי ההלכה עושים את זה, מדרשי האגדה עושים את זה, פרשנות מאוד יצירתית. זאת הפרשנות האנושית בעצם של הפסוקים, וזה שונה מאוד מהנביאים, ויש פה מעבר, אפשר לקרוא לזה מעבר מנבואה לחוכמה, אוקיי? כשהנבואה זה משהו מאוד מאוד אחר. הנביאים לא, התפקיד שלהם זה לא לפרש, ולא לנסות להסביר, אלא פשוט להעביר את הדברים, הם צינור, להעביר את הדברים כמו שהם. וככה הם מתייחסים גם למילים, ולכן ירמיהו, באופן סמלי לפחות פה, יכול להתייחס למילה גיבור רק בצורה הפשוטה הזאת שלה. מי שיש בידו את הכלים של התורה שבעל פה, את כלי הפרשנות, את כלי היצירה האנושית, יכול להסתכל בצורה יצירתית ולהתבונן ולתת פה איזה עומק למילה ולהגיד, רגע, אבל גיבור יכול להיות עוד משהו. לא רק הדבר הראשון שעולה לנו באופן פשוט, אלא יכול להיות פה עוד סוג של גבורה, שהוא הגבורה של מי שכובש את יצרו, ובמובן הזה גם בזמן החורבן עצמו אפשר לכנות את הקדוש ברוך הוא גיבור. ובמובן הזה המעבר פה הוא לא, כמו שאמרתי בפירוש הקודם, מעבר של מציאות שמשתנה, אלא הוא קשור לסוג השונה של המציאות הדתית, לא המציאות ההיסטורית, של החוויה הדתית, של המצב, כמו שאמרתי קודם, מצב של נבואה או של בית ראשון מצד אחד, למצב של בית שני. עכשיו, האם שני הסיפורים שקראנו פה גמרא, האם הם קשורים אחד לשני? לכאורה, לא. זאת אומרת, לכאורה הגמרא המשיכה הלאה את הדיון שלה על המילה הגדול, והביאה עוד סיפור, ולכאורה אין קשר בין הסיפור על אנשי כנסת הגדולה לבין הסיפור על היצר של עבודה זרה. אבל אני חושב שצריך לקרוא אותם בהקשר אחד ולראות שיש פה באמת קשר פנימי עמוק מאוד בין הסיפורים האלה, והגמרא לא סתם מביאה אותם בתוך הקשר אחד. ולפני שאני אסביר את זה, אני אראה שיש פה גם איזושהי מילה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית שקושרת בין שני הסיפורים האלה, וזאת המילה אמת. הסיפור של אנשי כנסת הגדולה מדבר על זה שהנביאים אומרים, מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. כן? יש פה אמיתי, יש פה תכונת האמת, והאמת הזאת היא האמת של בית ראשון, של המצב של הנבואה, לפחות ברגע נתון, במצב כזה יש אמת אחת. ובסיפור הקודם גם ראינו את האמת. שם האמת נמצאת על הפתק הזה שנפל מהשמיים. מה היחס בין שני הדברים? אז אם אנחנו משווים פה, מעמתים את המציאות של בית ראשון עם בית שני, המציאות של בית ראשון, של נבואה, ברגע נתון יש אמת אחת, והיא באה מהקדוש ברוך הוא ישירות. אנחנו שומעים מהנביאים את דבר השם, וזאת האמת, יש אמת אחת. אבל כשאין נבואה ויש חוכמה, אז האמת, אין אמת אבסולוטית אחת. יש מחלוקת. כן, אם יש מחלוקת בין חכמים, אז כמובן בגבולות מסוימים, אני לא פורץ פה את הדברים לכל הכיוונים, אבל ברור שבתוך חכמים, הרבה פעמים יש כמה פנים לתורה או כמה אמיתות שונות שחיות בכפיפה אחת, והאמת האבסולוטית האחת היא לא ברורה, לא ידועה בשלב הזה. בהגדרה זה חלק אימננטי מהמצב, במצב של תורה שבעל פה, במצב של חוכמה, במצב של פרשנות, שהתורה לא מתווכת לנו על ידי, או כל השם לא מתווך לנו על ידי הנביאים, אז אין לנו אלא את התורה לגשת אליה, שחכמים מפרשים אותה, ויש כאן כמה אמיתות. ובמובן הזה אפשר לפרש גם את מה שקורה בסיפור הראשון, כשהפתק הזה נופל מהשמיים לארץ עם המילה אמת, אז אפשר לראות את זה בשתי דרכים. זה גם מזכיר לי קצת את המדרש על ספר בראשית, על וישלך אמת ארצה, שהקדוש ברוך הוא משליך את האמת מהשמיים באיזשהו שלב. אז יכול להיות שגם כאן הפתק הזה מסמל איזושהי השלכה של האמת הזאת. במעבר מבית ראשון לבית שני, האמת של בית ראשון האחת אבסולוטית מושלכת מהשמיים, וזה כבר לא, זה כבר לא המצב. או אפשר להגיד, אולי היא מוענקת, יורדת מהשמיים, והיא לא נמצאת בשמיים, ועכשיו היא כאן אצל בני אדם, ואצל בני אדם כבר יש לא רק אמת אחת, או אי אפשר להגיע לאמת אחת מוחלטת. וכך או כך, אני חושב שהסיפורים מאוד קשורים אחד לשני, והם נובעים אחד מהשני. כי כמו שאמרנו קודם, כאשר מוותרים על היצר של עבודה זרה, יש לזה צד שני גם. הקרבה, הנוכחות של השכינה, היא לא אותו דבר בבית שני. והנוכחות הזאת, החסרה, יש לה כמה ביטויים. אחד מהביטויים שלה זה שאין נבואה. זה הבדל מאוד בולט בין הבתים. וכשאין נבואה זה עוד ביטוי לזה, שהנוכחות של השכינה היא פחות שם. ובמידה מסוימת, או באופן שאולי במבט ראשון ייראה פרדוקסלי, אבל אני חושב שזה מאוד מובן, דווקא כשהקדוש ברוך הוא, כשהשכינה תופסת איזשהו מרחק, זה מפנה מקום ליצירה האנושית. כשהאמת ניתנת על ידי הנביאים וכל השם ניתן לנו על ידי הנביאים, אז אין מקום לאדם. האדם פשוט כפוף ומקבל את זה כמו שזה, ואין שום מקום ליצירה, אין שום מקום לפרשנות, אין שום מקום לפעילות אנושית. וכשדווקא במידה מסוימת, ההתרחקות הזאת של השכינה, ההתרחקות של הנוכחות, היא זאת שמאפשרת את הפעילות האנושית הזאת, את הדבר הזה שהוא, כל ההתפתחות של התורה שבעל פה. זה מתחיל בבית שני, ובאופן לא מפתיע זה נמשך ביתר סט עוד אחרי חורבן בית שני. וכל התורה שבעל פה, כן, אנחנו במקרה או שלא במקרה יצא לנו פה לשבת עכשיו בכיתה הזאת, אז המקום הכי קרוב לפה זה הספרייה, ומי שפעם טייל בספרייה הענקית הזאת, תסתכלו על המדפים, כל הספרות הזאת, 99% ממנה נוצר, עשרות אלפי, מאות אלפי ספרים, נוצרו אחרי החורבן. זה לא במקרה. זה מצב שעוד פעם הוא פרדוקסלי נשמע, אבל דווקא ההתרחקות של הקדוש ברוך הוא מאלצת בני אדם לעבוד וליצור זה עבודה קשה יותר, אבל זה מוציא את המקום היצירתי, את המקום האנושי, ונותן לו ביטוי. תראו, זה קצת דומה למצב של הורים וילדים. כאשר הורים מגדלים ילד, אם משאירים אותו יותר מדי זמן מתחת לסינר, הוא לא מתפתח. כדי שילד יתפתח כמו שצריך, יש את הרגע שבו צריך להרפות ולעזוב אותו, או לסובב את הגב, או להתרחק קצת, ואז הוא צועד על הרגליים שלו, ואז הוא מתגדל. זאת הדרך היחידה לגדול. אז זה מאוד מעניין שיש פה איזה מצב כזה שמתואר פה, במעבר הזה מבית ראשון לבית שני, שיש לו צד קשה יותר של המרחק של השכינה וחוסר הנוכחות שלה באותה מידה, ויש בו גם צד אחר שמאפשר משהו. איך הדבר הזה קשור לעזרה? אז כשאנחנו מסתכלים בספר עזרה ונחמיה, אנחנו קוראים על שתי תקופות בשיבת ציון, התקופה הראשונה והתקופה השנייה. התקופה הראשונה שמתוארת בספר עזרא, מיד אחרי הצהרת כורש, שמתרחשת בשנת מינוס 538, נכון? 538 לפני הספירה, זאת העלייה הראשונה, והם עולים ובונים את בית המקדש, בהתחלה את המזבח, וזאת התקופה הראשונה. ואז יש איזשהו מרווח של שנים, כ-70 שנה, ואז מגיעים העלייה בעצם השנייה של עזרא, ונחמיה שכבר באמצע המאה החמישית, זאת אומרת סביב שנת 450 לפני הספירה. ואם אנחנו נקרא את הפרקים האלה, את שני התיאורים של שתי העליות האלה, אנחנו נמצא איזשהו אירוע שמתרחש, שיש בו דמיון בשתי העליות האלה, אירוע דומה. ועל הדבר הזה כבר עמד דוקטור חזי כהן באיזשהו מאמר שמשווה בין ראש השנה, מה שמתרחש בראש השנה, בספר עזרא, בעלייה הראשונה, לבין מה שקורה בעלייה השנייה. אני רוצה, אפשר היה לפתוח את זה, אבל אני רוצה להציג את זה ככה יותר בנוחות ובקלות במצגת. אם אפשר בבקשה באמת רק לחבות את האורות, אני מקווה שאתם מצליחים לקרוא. טוב, זה טיפה חתוך מלמעלה, מצליחים שם מאחורה לקרוא את זה? אם לא, אני אגיד, יש לכם את התנכים, זה בסך הכל, יש לכם מסכים גם שם, מצוין, יופי. אז, אבל מי שבכל זאת קשה לו, אז יש את ה... זה מופיע בתנך, בסך הכל יש פה פסוקים מהתנך, שהדגשתי כמה דברים. בעזרה פרק ג', שזה בצד ימין כאן, מופיע, ויגע חודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים, ובאופן מקביל ודומה, אנחנו קוראים בנחמיה את מה שקראנו קודם, בסוף פרק ז', ויגע חודש השביעי, זה האדום ובני ישראל בעריהם, ואז בנחמיה פרק ח', ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר... זאת אומרת, אתם רואים כאן ממש ביטויים דומים, תיאור דומה שקורה בתחילת החודש השביעי בראש השנה, כשנאספים כולם אל ירושלים, אוקיי? ואתם רואים שכבר יש לנו דמיון גדול בין שני האירועים האלה, בין שני התיאורים. עכשיו בצד ימין, התיאור בעזרה פרק ג' ממשיך, ויקום ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים זרובבל בן שאלתיאל, אלה המנהיגים שעלו מבבל בעלייה הראשונה הזאת, ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל לעלות על עבלות, ככתוב בתורת משה איש האלוהים. ובמקביל לזה, אנחנו רואים משהו אחר שמתרחש מנחמיה פרק ח', ויאמרו לעזרא סופר להביא את ספר תורת משה, אתם רואים את אותו ביטוי, אוקיי, אשר ציווה השם את ישראל. מאוחר יותר אנחנו קוראים בצד ימין על המזבח ועל הקורבנות ויעלו עליו עולות להשם, עולות לבוקר ולערב. ובצד השני אנחנו רואים תיאור אחר, בצד שמאל, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, קראנו את זה קודם, כל קריאת התורה הזאת אני מדלג כי פשוט קראנו קודם, ואני מדלג להמשך, ויעמוד עזרא סופר על מגדל עץ, זוכרים את זה? ויקראו פסוק ח', ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל, ויבינו במקרא, זה כבר רומז לנו, זה לא רק קריאה, גם לפרשנות, יש פה התחלה של פירוש של התורה. ואז מתואר פה בשני המקומות חג הסוכות גם, ובצד ימין זה מתואר, ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולות יום ביום במספר כמשפט, כמשפט דברים ביומו, וביטוי מאוד מקביל, ויעשו חג שבעת ימים, ובהם השמיני עצרת כמשפט. רק תשימו לב שמה שמתואר בצד ימין זה הקורבנות של סוכות, ובצד שמאל מתואר התיאור שקראנו קודם על הסוכות שכל אחד בונה שם בבית שלו. זה מופיע כאן למעלה. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו, בצד שמאל למעלה. אני ממשיך. סוף הצגת שקופיות. יפה. אוקיי. מה אנחנו רואים כאן? אומר שהמחזי כהן במאמר הזה עושה, אומר, יש פה השוואה, יש פה דמיון גדול בין שני הפרקים האלה, מפני שבאמת שניהם באיזשהו מעמד שקורה, מעמד חשוב מאוד שקורה בעלייה הראשונה וגם בעלייה השנייה, אבל הדמיון גם מדגיש את השוני ואת ההבדל. ומה ההבדל? המוקד בחלק הראשון הוא בבניית המזבח, בהקרבת הקורבנות. מי שעומד בראש הדבר הזה זה הכהנים, המנהיגים. ולעומת זאת המוקד בחלק השני שהיה פה בצד שמאל יותר בטבלה הוא בקריאת התורה ובפרשנות התורה, ומי שנמצא במרכז זה לא רק המנהיגים אלא העם. העם תופס פה מקום מאוד מרכזי. תסתכלו למשל בשקופית הזאת, כן? ויאמרו לעזרא הסופר, היוזמה היא של העם, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה. וגם בהמשך פה כתוב, מודגש מאוד, מודגשת הנוכחות של העם, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מביא לשמוע. וגם למטה אתם רואים פה בפסוק ג', כן, אני מסמן את זה נגד, אופס, סליחה. טוב, לא משנה, רגע. נגד האנשים ואנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. אוקיי, יש כאן הבדל גדול בתיאורים. מה עומד במוקד? מה עומד במרכז? בעלייה הראשונה, הייתי אומר, זאת בסוג של סיומת כזאת לבית ראשון. בונים אמנם את הבית השני, אבל הדגש והמוקד דומה מאוד לבית הראשון, והמוקד הוא בעבודת הקורבנות ובכהנים, ומאוד דומה לבית ראשון. בפעם השנייה מתפתח משהו חדש. והדבר שנמצא במרכז זה התורה. יש אמנם את בית המקדש, ואף אחד לא ממעיט מהחשיבות והקורבנות, אבל המוקד של המעמד נמצא בקריאה של התורה, בפרשנות שלה, בהתייחסות אליה, ובפעילות האנושית של כל העם ולא רק של הכהנים. והדבר הזה הוא מאוד מדגיש את התהליך שקרה פה, המעבר שקרה פה בין העלייה הראשונה הזאת והחידוש שמתרחש בימים של עזרא, כאשר בעלייה השנייה. וחז"ל, אני חושב, קוראים בצורה הזאת. עכשיו, כשהם קוראים את נחמיה פרק ח', הם רואים את ההשוואה הזאת. הם קוראים את ההשוואה הזאת ואת המעבר הזה. והמעבר הזה מבית ראשון, סוג של בית ראשון, לתקופה אחרת לגמרי מבחינה דתית ורוחנית של בית שני, שהיא יותר קשורה לתורה והפרשנות של התורה והתורה שבעל פה, והפעילות היא של לפרש את התורה ופחות עם נוכחות של השכינה. הדבר הזה חכמים חז"ל קוראים אותו ומבטאים אותו דרך הסיפורים האלה שמביאים. שני הסיפורים האלה שמציגים שני צדדים שונים של העניין הזה. אחד זה פחות נוכחות של השכינה וקודש קודשים שנראה אחרת, והשני זה התורה שבעל פה והיכולת לפרש, שדבר הזה מקבל מקום בין השאר בגלל פחות נוכחות של השכינה. מה חז"ל רוצים בסוף? כשאנחנו קוראים את חז"ל, אני לא חושב שהם מעמידים על נס את המצב של החורבן והגלות ושל חוסר נוכחות שכינה. אנחנו מוצאים הרבה מאוד בחז"ל את הגעגועים לשכינה ואת הרצון שיבנה חזרה בית המקדש ושתחזור השכינה ושיחזרו הדברים למקומם. אבל אני חושב שחז"ל מבינים שיש פה איזה תהליך הכרחי של התרחקות מסוימת של השכינה, שהיא מאפשרת את הגדילה הזאת של העם ישראל, של התורה, של החכמים, כל ההתפתחות הזאת של התורה שבעל פה. ואז אחרי זה, בסוף התהליך הזה, בחזרה בעזרת השם של השכינה שאנחנו מצפים לה בגאולה השלמה, תהיה חזרה של השכינה, אבל עם ישראל כבר עומד במקום אחר. הוא כבר עבר איזשהו תהליך גדול של גדילה, וכל העמידה שלו מול השם היא עמידה אחרת, כל מערכת היחסים היא אחרת. ולכן כל חז"ל כן רואים לנגד עיניהם חזרה של המקדש ושל העבודה ושל השכינה, אבל אחרי כל התהליך הזה שעבר, באמת העמידה היא אחרת, בעמידה שמאפשרת יחסים ברמה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר בוגרת, הייתי אומר, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם לגאולה הזאת. תודה רבה לכם ונסיעה טובה.